נכון, אתם זוכרות שבוע שעבר התחלנו, לא, לפני זה, כבר אמרנו שהרב כותב לנו על כמה תכונות, ההתעוררות המוסרית, הכוח המדעי והכוח האידיאלי, שעולים ומתגברים בדור הגאולה, ואז התחלנו להבין קצת את ה... מה זה הכוח המוסרי הזה שמתעורר, שמצד אחד אמרנו, מה זאת אומרת? ברור שתמיד היו מוסריים, בסדר, אני עושה תקציר למי ששכחה, ברור שתמיד היו מוסריים, אבל יש פה עכשיו מדינה שהיא אומרת, אמות המידה שלי למוסר זה משהו שהוא בילד אין במערכת. נכון? יש מלא מלא תיקים פתוחים נגד כל מיני אולמרט וזה, אתם מכירות את זה, נכון? על שוחד, על טובות הנאה, על מתנות מסוימות שהם קיבלו. פעם, מה זאת אומרת? ככה העולם היה עומד. אתם מכירות את זה, נכון? בן אדם היה בא לשליט, הוא היה בא עם מעטפות ותכשיטים כדי לשחל אותו, כדי שהוא יגיד שהוא יסכים איתו, שהוא ייתן לו את מה שהוא רוצה. היום העולם לא מוכן לשאת את זה. אין דבר כזה. זה לא אומר, אני רוצה שנייה לחדד את זה טוב, זה לא אומר שכולם נהיו מוסריים, כי לצערנו אנחנו יודעות שיש לנו עוד עבודה בתחום הזה. זה לא שכולם נהיו תכלית המוסר, בטח ובטח לצערי לא ההנהגה שלנו, ובטח ובטח לא כל הדיון הציבורי, אבל יש תביעה מוסרית, לפחות עמת המידה הציבורית, התקשורתית, יש בה איזשהו משהו שאומר, לא, אנחנו לא נישא עוולות, אנחנו לא נישא כיפוח, אנחנו כל ה... אתם יודעות שבכל רשות צריך להיות ממונה לפגיעות מיניות, חלילה, אם מישהו הוטרד, אם מישהו יוטרדה, אם מישהו חווה איזשהו משהו, חייב להיות מישהו ברשות המקצועית שצריך לקבל את כל הדיווחים האלה. זאת אומרת, זה לא שה... לצערנו, הדבר הזה שנקרא... זה לא, לא, זה משמח, אני אגיד לך למה, זה לא משמח בכלל כל התחום הזה, אפילו מבחיל, אבל זה משמח, כי זה לא שהפגיעות המיניות התחילו עכשיו, זה שיש מודעות, נכון? זה שיש מענה, זה שנותנים לזה מקום, זה שאומרים אין סיכוי שבן אדם מנצל את הכוח שלו כדי לפגוע במישהו אחר, אין דבר כזה, יש עוד דרך ארוכה מאוד עד שגם הדבר הזה, אם עלי פעם הוציפו אותי פה, לוועדת מוגנות, איזה טעות, אבל לא ישנתי בלילות מההכשרה שלהם, זה היה נורא והיום. אז עכשיו אני רק ברשימה, אבל אני ממש לא משתפת פעולה עם הלילה. לא, הם כל הזמן עושים גם מלא השתלמויות בזה, לזה אני לא הולכת, די, הספיק לי. מה שכבר אני יודעת, זה מספיק לי. אבל נכון, זה כאילו בעצם בא להראות לנו, כי נתנו כל מיני דוגמאות על רווחה כלכלית, על לדאוג אחד לשני, זה לא רק זה, בסדר? זה לא רק ביטוח לאומי ותנו לחיות לחיות, אלא זה דברים שבאמת החברה רוצה להיות מתוקנת מבחינה מוסרית, זה האידיאל שלה. יש עוד דרך איך לעשות את זה כדי שזה יהיה מתוקן. אמרנו שבוע שעבר בעיה אחת שהתחלנו לדבר עליה, זוכרות מה היא הייתה? יש עוד בעיות. בהתעוררות המוסרית שעם ישראל חווה בראשית צמיחת גאולתנו, בעיה אחת, מי שזוכרת, זה עלה פה כמה פעמים. אחד זה, אני אזכיר לכם, שבעצם בגלל שעם ישראל חוזר לארץ ישראל עם הציונות החילונית, המוסר שעליו הציונות ראשית צמיחת גאולתנו נבנית בעצם בראשות הרבים, זה מוסר חילוני, כן. או אפילו בביטוי היותר רווח, מוסר אנושי. האדם מחליט, אתם יודעות, בדיוק עכשיו יש, וואי, זאת קבוצה נוראית, אני כל הזמן אומרת שאני אצא ממנה, אבל זה נורא מעניין מה שהם כותבים שם. יש. לא, היא נוראית, זה כותבים שם דברים נכונים, פשוט בשבועיים הראשונים שהייתי בה, הייתי פשוט בדיכאון, ממש. הייתי עצובה ולא הבנתי למה, עד שהבנתי שזה ממה שכתוב שם. לקח לי זמן להבין. זה קבוצה של כמה צדיקים מבני דוד, יש להם ממש... זה חלק מאוד מאוד חזק שלהם בבני דוד, המלחמה התרבותית. כן, סוללים דרך. כולנו בזה, אתם לא נהייתם עצובות מזה? אני זה ממש עושה לי דיכאון. לא קוראות.
גם החבורה שלנו אמרה לנו
לתת משם.
מה
יש שם? זה לגברים בלבד לדעתי פשוט. מה יש שם? אז ככה, אני אסביר. לבני דוד כבר, כולם מבינים את זה כבר בשנים האחרונות, שהמלחמה... המשמעות, שדה הקרב, טוב, לא את כל המילים האלה, לא יודעת, לא שדה הקרב, תביאו לי מילה אחרת, שיש התמודדות תודעתית עמוקה מאוד בתפיסות עולם, זאת אומרת, זה מאוד יפה שאנחנו לומדים תורה, מה זה מאוד יפה? זה העיקר, זה הלב, זה המנוע, זה הגזע המוח, בסדר? אבל זה לא מספיק שזה יהיה בגזע המוח, כי בסוף הציונות החילונית היא מושתתת על תפיסות פילוסופיות, תרבותיות, חברתיות, מוסריות, שהן ממש ממש לקוחות מתרבות המערב, שאנחנו אפילו לא מתחילים להבין אותן ולהתמודד איתן, כי אנחנו כאילו, זה לא שאנחנו בדלת אמותינו, ברוך השם הציבור הדתי הוא כבר לא רק בתוך בתי המדרש, אבל אפילו עוד לא התחלנו להבין את המגרש המשחקים הגדול, אז הם כותבים שם כל מיני ניתוחים, סתם אפילו לדוגמה, נכון? כל קצין בכיר בצהל בדרגת מפה ומעלה, הוא יוצא ללימודים, ממש הצבא מממן לו תואר ראשון, תואר שני, כמה שהוא רוצה. זה בדבר, רוב, בטח שהדוסים הולכים קצת לישיבה כחלק מהלימודים שלהם, אבל מי שלא ממליצים ללכת לכל מיני תוכניות לימודים מאוד מאוד שמאלניות. בוא נאמר שמי שהוא בדרגות יותר בחירות, יש ממש תוכניות לימודים בבתי ספר של פיקוד ומטה, שמי שמנהל אותם זה בכלל לא אנשים, לא יהודים, לא. עם ממש תפיסות שמאלניות רדיקליות, כאילו קיצוניות, שזה מה שהם מנחילים, לדוגמה, לתוך צהל, לדוגמה, כאילו, אז פשוט מה שהם עושים, הם ממש כל הזמן לוקחים כל מיני אירועים, או כל מיני דיבורים, או כל מיני תפיסות, וממש מסבירים איך כל התפיסה הפרוגרסיבית, זה המילה, מחלחלת, הם כאילו מאוד מחלקים את זה, שהמון העם נמצא במקום אחר, מאשר האליטה הפקידותית, סליחה על כל המילים המפוצצות, הם כאילו אומרים, זה לא משנה את מי תבחרי לכנסת, כי אם מנכ״ל משרד החינוך, לדוגמה, הוא יהיה אדם עם תפיסות עולם כאלה, הוא בכלל לא ינחיל את המדיניות של השר, זה לא יעניין אותו, הוא ינפנף אותה. זה לא משנה מה השר יגיד, זה משנה מה המנכ״ל חושב.
היה לנו שיחה איתם, כמו ראשית, בעלי, כשהיים שם שבת, אז במוצאי שבת, אז
מי זה?
אוקיי. הוא ממש קם בשיחה הזו של לתת לבואה, שתכנו מהתפיסות מהיהודים וסכינים, לא, ואחרי זה...
אז אני חושבת שהם לוקחים את זה, א', הם עושים עבודה מופלאה, יש להם תוכנית באמת מדהימה ופורצת דרך לכל מי שלומד מדעי המדינה, משפטים, תגידו לי, לא יודעת, מנהל עסקים, מי שהולך אחר כך, כמו אחותי נגיד, אחותי הייתה פה שנה שעברה, ישבה פה אפרת, שאבא שלה הוא שופט, והיא כל הזמן אמרה, אני צריך לחבר אותם, את אחותי ואת אבא שלך, כי באמת אחותי עובדת בפרקליטות, ומי שעובד, מי שנמצא במקומות האלה, קודם כל מי שלומד, אבל אחר כך גם מי שנמצא במקומות האלה, מיכל גרשוני, כל הזמן מספרת את זה, זה ממש קשה, אתה כאילו, אתה כבר מתבלבל, מה האמת, מה שקר, מה אתה חושב, מה רבותיך אומרים, למה זה נכון, לא נכון, אתה כבר לא שוכח, אתה כבר שוכח לשאול את השאלות על כל הדברים המובנים האלה, מרוב שאתה נמצא במקום שבאמת תפיסת העולם שלו היא מאוד מאוד שמאלנית, זה אפילו לא חילונית, זה הרבה מעבר לזה. אז קודם כל באמת נכון צריך להעלות למודעות, רק הקבוצה, אז אני אומרת, אז נגיד בני דוד הם ממש על זה בצורה מאוד, כן, לא רק חדה, נגיד אבן ישראל של הישיבה, הם גם עושים את זה, אתם מכירות את זה קצת? עושה לכם שיעור בארגונים, סתם. אבן ישראל, זה, כן, זה הבעלה של רינה, רינה שהייתה פה בתחילת שנה לפני שקד, ועוד בחור, אורי, אז דוד ואורי ביליג הם ממש הקימו עמותה כזאת, אז הם יותר עובדים בשדה של החינוך, שכל התפיסה, הם התחילו מכל התפיסה של המשפחה, שדווקא של המגדר, הם כאילו באו מהמקום הזה, וממש עושים השתלמויות למורים, ועושים כנס, כבר היה להם נראה לי איזה שלושה כנסים בקיץ, שממש מדברים על כל הנושא הזה של משפחה וזהות אישית של האדם, זכר או נקבה ברם, איך זה משפיע על כאילו כל מיני תפיסות עולם הרבה הרבה יותר רחבות. שנה שעברה זה היה להם, היה אמור להיות להם שני כנסים, אחד באריאל ואחד בירושלים, וארגונים של התו ממש פיצצו להם את הכנס, הם הגישו עליהם כאילו תביעה משפטית, איך הם יכולים לעשות דבר כזה בכלל. היה ממש פיצוצי פיצוצים, בסוף הם עשו כנס הרבה יותר קטן, כי ממש לא נתנו להם, כאילו לא נתנו להם לעשות את זה, אבל אז הם נגיד עובדים קצת אחרת, פשוט פחות לוחמני, וואי סליחה שכל הזמן המילים שלי הם בשדה הקרב, אבל אני לא אוהבת את זה. צריך להרחיב את תוצר המילים, כי אז ישר זה עושה תחושה של, לא, אני לא חושבת שיש פה מלחמה, אני חושבת שיש פה מלחמה, אבל יש פה הרבה הרבה התבררות. אני פשוט מרגישה שלאחינו בית ישראל, שהם לא דוסים ויושבים בבית המדרש, כשכל הזמן נפגשים עם התורה במקום לוחמני כזה וחריף ומתנגד, אני לא מרגישה שזה מזמין להצטרף למחשבות האלה. זה הרבה פעמים עושה כזאת, אז לא צריך. אנחנו רוצים חיים שקטים, חיים נוחים, עזבו אותי, כאילו, אין לי כוח להילחם על כל מחשבה. תשחררו.
הם עושים את זה בשביל הדוסים, אבל לא?
לא, לא, זה ממש קבוצה לדוס, מה זה לדוסים? לאנשים שרוצים לברר את, שהתורה נר לרגליהם, בסדר? והם רוצים להתברר עם כל המושגים האלה, אז הם מציפים המון, כל יום יש שם איזה 4 הודעות, כאילו ממש טיפה, זה ממש מחבש. אני קורא, אני מרפרפת, ולפעמים אני גם לא קוראת, ולפעמים אני קוראת יותר, אבל זה פשוט כתוב ב כזה חזק כזה, לא יודעת, אני זה, לא יודעת, את שם? את קוראת? את לא קוראת? אני לא קוראת, הבנתי. אבל זה חשוב, אני מרגישה שזה כן חשוב, זה מעלה הרבה דברים למחשבה, אבל זה גם צריך קצת להכיר את המושגים. אני מאוד אוהבת לקרוא, רק שאין לי זמן, אבל יש ממש, יש ספריית שיבולת, לא מכירות, פורום שפירה, קפה שפירה, לא, זה כן, קצת משקורת עולם קטן, בטח מכירה, אבל לפני כמה שנים קמו דווקא שני אנשים שמאלנים, גלי בן חורין ועוד מישהו, שכחתי איך קוראים לו, והם דווקא היו ממש אנשים שעבדו בכל מיני, הם לא דתיים, ופתאום הם גילו שהם לא יכולים להגיד שום מילה אם היא לא משתלבת בדיוק 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 עם כל התפיסות השמאלניות של חבריהם. ואז הם כאילו קמו בכל צעקה כזה, והקימו באיזה בית קפה בתל אביב, הם קראו לזה קפה שפירה, ובשקט בשקט כזה עשו כל מיני הרצאות לחברים, וזה מעגלים כאלה שהתרחבו, נגיד, איך קוראים לה? זרביב, שכחתי את השם שלה, הבן שלה למד בישיבה, שהיא הקימה ארגון כזה שהוא למען המשפחה, שגם שכחתי. אה, אולי. כן, היא מבוגרת, היא קטנה כזאת, היא נמוכה. נכון. אז איך קוראים לה ארגון שלהם? משהו של המשפחה. גם קיצר זה כזה הולך ומתרחב, יש לזה הרבה, אז נגיד ספריית שיבולת לדוגמה, זו ספרייה כזאת שמוציאים בה כל מיני ספרים שמבררים את כל התפיסות, דווקא ממקום, אני לא יודעת אם זה ממקום דתי רק, אבל זה ממקום יותר ימני. אמרנו, נכון, זוכרות שאמרנו שימין ושמאל זה לא רק אם נחזיר את עזה או נשאר בעזה, זה תפיסות הרבה הרבה יותר רחבות, חברתיות, תרבותיות, גם כלכליות, גם לאומניות. כאילו זה לא בסוף השאלה, נחזיר את רמת הגולן שלנו או של סוריה, לא של סוריה. אבל זה שאלות הרבה יותר רחבות, אז אנשים ימניים כותבים את הספרייה הזאת, הם לאו דווקא דתיים. אבל יש שם כל מיני דברים מאוד מעניינים. שיבולת קוראים לזה. זה מטה החטופים או פורום התקווה?
לא, מטה החטופים.
יפה.
עם הסרט הצהוב הזה, נכון?
כתוב.
צהוב? זה ממש התרגשתי, אמרתי, וואו, גאולה.
נכון.
באמת, שהם הגילו לעם ישראל לקרוא בקריאת שמע?
וואו, זה כבר כל כך ארוך, אימאלה. באמת, אני לא מדמיינת, כי נראה לי אי אפשר לעמוד בדמיונות האלה, אבל זה היה מוגזם. היה מוגזם כבר אחרי יומיים. ועכשיו זה בטח עוד יותר. אז באמת אני חוזרת. בסדר, המקום המוסרי הזה, כאילו שהמוסר האנושי כותב את אמות המוסר שלנו. זה באמת מאוד מאוד בעייתי, כי זה מביא להרבה, הנה לדוגמה, אם אנחנו מדברים על החטופים, בסדר? זו דילמה מוסרית, וואו, אני זוכרת בימים הראשונים, כשחשבנו נכון כולנו שצהל עוד שנייה פושט על עזה ומוציא אותם, זה היה כזה ברור. לא יודעת איך זה לא קרה, לא יודעת כלום. בטח שאני לא יודעת איך זה לא קרה. אבל נכון, לאט לאט כל הזמן מתחדדת הדילמה הזאת. אז לעשות הסכם עם החמאס ולהחזיר את החטופים ולעשות הפסקת אש, ואנחנו לא יודעים מה יקרה פה עוד חצי שנה, או להגיד, החטופים האלה הם יקרים לנו, הלב שלנו, מה זה בוכה? באמת, אנחנו לא עובר, לא, הייתי השבוע בשלוש הכתרות, לא הייתה הכתרה שלא חילקו פרקי תהילים, הזכירו שמות של חטופים, ביקשו לפני שאנחנו מתחילות להתייחד רגע אחד, כל אחת, בתפילה, כאילו, ברור, אני לא חושבת שיש מישהו במדינה, אני מקווה שאין מישהו במדינה, שלא עובר יום שהוא לא חושב עליהם, ומקדיש משהו, פרק, תהילים, מחשבה טובה, משהו, מעשה טוב, בשביל לחזק את המשפחות, בשביל לחזק אותם, בשביל להחזיר אותם הביתה. ברור שזה מאוד מאוד מטריד אותנו, אבל מצד שני, הדילמה הזאת, אז מה עושים? אז מה עושים? אז מפקירים את החיילים, לא מפקירים, אז שולחים חיילים למות כדי להחזיר אותם, אז מסכנים את כל מדינת ישראל בהסכם עכשיו של נסיגה מהרצועה כדי שהחמאס יוכל להחזיר לנו אותם. זאת אומרת, זה באמת דילמות שאני לא מצליחה להבין איך אדם יכול להכריע בהם. זאת אומרת, זה שלנו יש מוסר אלוקי שמתווה לנו דרך, זה גם לא כזה פשוט, יש, אבל בשביל זה צריך גדולי דור, שבאמת הם מתמודדים עם כל השאלות הקשות האלה, ומתווים לנו דרך שתורה מלמדת אותנו, איך אדם יכול להעדיף דם מדם, זה באמת נורא נורא קשה, כאילו המקום הזה, וזה, בסדר, זה דילמת קצה מהמקומות שאנחנו מכירים, אבל יש לזה עוד הרבה מאוד דילמות שהן לאו דווקא דילמות של חיים ומוות. אתם, נתנו פעם את הדוגמה הזאת של הנדסה גנטית, נכון? מכירות את המושג הזה. יש הרבה מאוד זוגות שאין להם, שמאותגרי פוריות, שנעזרים מאוד בהנדסה גנטית כדי להביא חיים לעולם. מה עושה הנדסה גנטית? לדוגמה, אם יש בני זוג שיש להם גנים פגועים, הם כבר התחתנו, בסדר? והם נשאים ביחד של איזושהי מחלה, שאם יהיו להם ילדים, הילד שלהם, בדרך כלל מגלים את זה אחרי שנולד תינוק, כאילו שיש בר שהוא לא בריא, אם לא עושים בדיקות, ואומרים, רגע, אי אפשר ללדת ילדים כל כך פגועים. מה ההנדסה הגנטית עושה? היא בוחנת את הגנים עוד לפני שיש את ההפריה, ובוחרת רק את הכרומוזומים הבריאים, בסדר? יבואו אנשים ויגידו, וואי, מגניב, אולי נבחר גם, אם כבר עושים, מה אכפת לנו לבחור שהתינוק שלנו גם יהיה, מה בא לכם? עם עיניים כחולות. גם יהיה תינוק מאוד מאוד גבוה. גם יהיה תינוק מאוד, מה זה תינוק? בן אדם, עם מנת משכל מאוד מאוד גבוהה. גם יהיה 1, 2, 3. איפה? מי מחליט? איפה עובר הגבול? איפה עובר הגבול בין הצלת חיים, בסדר? שיהיה חיים, לבין זה שהחיים יהיו לפי איזה, מה שאתה רוצה להנדס, בסדר? גזע הארי, שמעתם על זה פעם? זה מה שהם רצו לעשות? שיהיו פה בעולם הזה רק אנשים מאוד מאוד, גם בתוך האומה, אומה, לא רוצה להגיד עליהם אומה, גם בתוך העם הגרמני, נכון? הם הרגו אנשים נכים ואנשים פגועים ואנשים חולים, כי הם לא רצו שהגנים שלהם ימשיכו להסתובב במערכת, זה בדיוק זה. בסדר? המוסר האנושי מול המוסר האלוקי, זאת באמת שאלה שהיא כל הזמן, כל דילמה בעצם שתסתכלו עליה, היא ממש מביאה אותנו לשאלה, אז מי מחליט? אז מי קובע? אז איך אנחנו יכולים להישען על המוסר האנושי? אני משאירה את השאלה הזאת, בסדר? אנחנו, כשנגמור על הכוח האידיאלי, אז תהיה איזו פסקה שתעזור לנו קצת להבין את המקום הזה, אבל אנחנו משאירים אותה. עוד שאלה שיכולה מאוד לעלות כתוצאה מהמקום הזה של ההתעוררות המוסרית, ואולי אני אתן לכם רמז. יש לכם עוד שאלות לפני הרמזים? כן, כי זה הצלת חיים. כי באמת יש זוג שכבר התחתנו, ומה הם יעשו? רוצים, כאילו אי אפשר. זה לא... אי אפשר לבד. שאלה טובה, היום מתחתנים בגלל האפשרויות הגנטיות האלה. לא, זה מאוד תלוי. אני מכירה כמה זוגות שהתחתנו, ובאמת את כל ה... את כל הילדים שלהם הם מביאים לעולם באופן כזה, כאילו של הפריה חוץ גופית וכאילו בודקים. זה פשוט סרט כל פעם, אבל כן. כן, אני אומרת, לא יודעת, אם חייבים להתחתן ככה, אם לא חייבים, אם יכולים, אם רוצים, אני חושבת שזה תלוי בהרבה גורמים, אבל הם לא גורמים, כאילו אין בזה הכרעה הלכתית, אסור או מותר. כי אפשר לעשות את זה טכנית, כאילו. לא, אבל היא שאלה. יש לזה הרבה השלכות, זה לא כזה פשוט להיות כל הזמן תלויים בטיפולים, זה אפילו מורכב מאוד. אבל אתה יודע, תלוי איזה קשר היה, לא יודעת, כאילו, תלוי בעוד דברים. יש עוד שאלות שיכולות להתעורר כתוצאה מזה של ההתעוררות המוסרית הגבוהה הזאת? אני אגלה לכם בשעת בוקר מאוחרת זו. די, אין תירוצים, כבר המוח חושב. קודם כל, יש, נכון, כשהאדם, מה זה ההתעוררות המוסרית? אחד מהדברים הכי חזקים של החברה שאנחנו חיים בה היום, שזה המוסר בהתגלמותו, זה בצד החילוני של המפה, בסדר? אבל למה דואגים?
לפרט.
נכון, לפרט. חופש הפרט, הדאגה, השוויון, הזכויות של הפרט, זה מאוד מאוד מעצים את האני, ובצדק, האני הוא דבר
חשוב.
חשוב מאוד. אבל אז מה יכול לקרות? שבעצם מה קורה לאדם?
אני חושב שרק חושבים.
נכון. אנחנו רואים את זה לצערי. ערב המלחמה, עמדו אנשים ממש וואי, טוב, זה גם מסוללים דרך, הם נותנים שם מלא כזה, על כל השר, כמה, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל לא, על כל הנושא הזה של הגיוסים החרדים, ויש, לצערנו, גם יש הרבה חילונים שלא מתגייסים היום, או מתגייסים לדברים מאוד 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 ספציפיים, כי הם לא רוצים לעשות דברים שלא עולים בקנה אחד. כאילו זה לא פייר, האמבוש הזה שעושים רק על המגזר החרדי. אני לא יודעת מה אני חושבת על זה, היו אצלנו איזה גיונים ובעוד...
אני לא מסכימה מאוד, אבל כאילו שיש ערבים כביכול שהם ישראלים, הם מתארים תעודות. להם אף אחד לא אומר כלום, רק עשו שבוע הזה, סליחה, כביכול הם אזרחים בישראל, קיצר, אבל זה לפני המלחמה.
לא, אבל זאת שאלה אחרת, כי יש בזה גם שאלה ביטחונית, את לא יכולה להכניס ערבים לשרת בצבא. שעשו שירות לאומי בירדן.
שיצאו מכל יום, אבל לא, זה סתם היה קוד של התפיסה.
כן, כן, נכון.
כאילו יש אנשים שהכנסו לאנשים כל כך הזה,
שגם הוא היה אפילו לחשוב עליו. נכון, נכון מאוד. נכון, אבל באמת הדאגה הזאת לפרט, היא הרבה פעמים יכולה לטשטש את מה? את הרצון, את המחויבות, את ההשקעה במי? בכלל, נכון? הרבה פעמים אני חושבת שלפני שמחת תורה, אם היינו מביאים את הציטוט הזה של טרומפלדור, טוב למות בעד ארצנו, אנשים היו אומרים לנו, סליחה, זה חוצפה, כאילו לא, זה לא רק מה נראה לך. איך יכול להיות שאת בכלל אומרת דבר כזה שטוב למות בעד ארצנו? זה ממש חילול הקודש של הדאגה לפרט הזאת. לא, לא טוב למות, אפילו לא בעד ארצנו, אין סיכוי. אתם הייתם קטנות, או לא הייתם בכלל, אני רק נולד... כאילו, לא יודעת, אולי הייתם קצת, אבל לא הייתם. כשיצאו מלבנון, אחרי נכון היה את מלחמת לבנון ב-81-82, ואז הייתה תקופה מאוד ארוכה שצהל היה בלבנון, ואז הייתה ממש סערה ציבורית, באמת הרבה מאוד חיילים נפלו שם. זאת הייתה, אנחנו תכף נשלם את המחיר על היציאה מלבנון שאהוד ברק פינק אותנו, אבל למה יצאו? כי באמת היה ארגון שהיה ארבע אמהות, ככה הוא היה נקרא. זה היה פרפרזה על ארבע אמהות, שכנות שלנו, שלנו הם, של כולנו, רק במקרה הם גם שכנות שלנו, שהם ממש קראו לזה שאין סיכוי שטוב למות בעד ארצנו. אין סיכוי שהבן שלי ימות בשביל שמישהו בקריית שמונה אולי לא ייפול עליו טיל. אין סיכוי. והיה על זה, זה לא היה חמש דקות, זה היה ממש לוחמה פסיכולוגית מאוד ארוכה של הארגוני השמאל האלה, עד שבסוף צהל כבר הרגיש, ממש חיילים הרגישו סתומים שהם הולכים להיות בדרום לבנון, כאילו הם הרגישו ברווזים במטווח, שבאמת אין לנו מה לעשות פה, אנחנו חייבים לצאת מפה, והם יצאו, ונראה לי שכולנו מכירות את ההמשך.
אבל זה על הנקודה שלה, למות בעד קרקע, לא רק
כלל, רק לא. כן, אבל מה זה למות בעד קרקע? בסוף הקרקע הזאת זה לא הנדלן שלך או שלי. נכון? זה לא כמה מגרשים יהיו לי בנכסים שלי. זאת לא השאלה. זאת שאלה מאוד עמוקה, שאת אומרת, מה הקשר בין הקרקע לכלל? בוודאי שזה צריך להתברר. אבל אפילו אם לא היינו מבררים את הערך הסגולי של ארץ ישראל, בסדר? עצם זה שיש פה הבנה שיש אדם, חייל, שהתפקיד שלו עכשיו, כמה שנים בחייו, הוא מוסר אותם. את יודעת, זה אפילו עוד, יש בזה, את צודקת, יש בזה את המדרגה ההישרדותית, שעם ישראל כבר מאס בה, וזה התחיל כבר אחרי, בסדר, אנחנו נדבר על זה בפסקה הזאת, כאילו ניתן את התשובות, אבל אני קצת, כאילו נפתח את השאלות, שעם ישראל מואס בה אחרי מלחמת יום כיפור, זה לוקח קצת זמן, אבל בהתחלה יש התאהבות כזאת בארץ ישראל במלחמת השחרור, הבנה כזאת שמי שבא מהגלות מבין, אין סיכוי, אם לא נהיה פה, אז אין. בגלות לא הצלחנו, זה לא תפס. עם ישראל היה רדוף, בזוי, גלוי, אחרי השואה עוד יותר. אנחנו חייבים להיות פה. הדבק שמחזיק אותנו זה שאנחנו חייבים שאין ארץ אחרת, בסדר? ואז באיזשהו מקום היה את מלחמת ששת הימים שהיא כאילו נתנה נופך רוחני קצת לתפיסה הזאת של אין לי ארץ אחרת, אבל זה לא העמיק. אז היה את גוש אמונים, עידד לקצובר את קצובר ול... איך קוראים לה? נו, מקדומים. האישה המדהימה הזאת באה אחרי השם שלה, דניאלה וייס, כן. נכון? אבל זה לא לקח את כל עם ישראל להתרוממות כזאת, שהארץ הזאת זה לא גדרה עד חדרה שוב, לא נדלן, אלא שיש פה סיפור יותר עמוק מאשר אם יש לי קרקע בטוחה לשבת עליה. ואז באה מלחמת יום כיפור והביאה כזאת סתירת לחי כאילו עמוקה גם לתפיסה הביטחונית הזאת של כוחי ועוצם ידי. וגם לשאלה אותי, אז באמת אנחנו מוכנים שימותו פה כל כך הרבה אנשים על הדבר הזה? בכל הזמן ההתבררות הזאת של אנשים שחייבים הגנה, אבל מצד שני, על מה אנחנו מגנים? אז אני אלך, אני אגור באוסטרליה, אולי שכחנו כבר את מוראות השואה, שכחנו מה זה להיות בגלות, עברו כמה שנים. ממש כשעם ישראל, כאילו בסביב יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, אז ממש שמעתי שיחה של הרב יהושע שפירא, שממש דיבר על זה, שהגיל ההתבגרות שעם ישראל עובר, זה בגיל 70 לא עובר בגיל ההתבגרות, כן? אבל כאן אנחנו עוברים אותו בגיל, פחות או יותר, אנחנו עדיין על הסקאלה הזאת, שאנחנו חייבים אנחנו כבר שכחנו מה זה גלות, אנחנו לא חיים את הפחד הזה מצד אחד. מצד שני, המכה של הברור הזה, מי אנחנו פה? למה זה כלל להגן על יישובי קריית שמונה? למה זה כלל להגן על הסדרות? שזה לא רק קיום קיומי, זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. לא הצלחנו עדיין להתברר למדרגות. אני חושבת שעכשיו הקדוש ברוך הוא, כאילו, לא הכנסתנו, לא יודעת, עשה לנו מיקסר רציני כזה, כאילו של להתברר, אז מי, אז מה, אז למה אנחנו פה, אז כמה אנחנו פה, אז מה אנחנו רוצים שיהיה פה. אבל זאת באמת שאלה, כמה אני מוכן לתת למען הכלל? האם אני מוכן בכלל לתת למען הכלל? או שההתעוררות המוסרית הזאת שציירנו אותה בגרף עולה כזה, עם ראשית צמיחת גאולתנו, היא מעניקה כוח לנתינה לכלל, או שהיא מורידה כוח? ומה אתם אומרות? שההתעוררות המוסרית הזאת של הדאגה לפרט, בסדר? שעוברת פה מאז ראשית צמיחת גאולתנו, היא נותנת כוח של להתחבר לכלל או לוקחת ממנו כוח? שנייה, לפני שמחת תורה. אה? מה? לוקחת כוח, נכון? של כל אחד, אני רוצה... היא בהתחלה נתנה כוח, ואז משהו שם לא סיפק את הסחורה, וזה התחיל לקחת כוח, ואנחנו בעזרת השם נמצאים עכשיו במקום של תשובה. אבל זה באמת שאלה, בסדר? איפה הפרט ואיפה הכלל? איך דואגים, איך המוסר הולך ומתפתח, ועדיין האדם לא הופך, אתם מכירות את הבדיחות של הסבתות? פעם היה קרפ הלך ורוג הלך, לא? והיום יש ביס לי וכיף לי, ואני הכל דואג לעצמי, תודה רבה. ואם בכלל הייתי בצבא והייתי ב-8200, ויצאתי עם תואר שישר חוטפים אותי לכל חברות ההייטק, אין כמוני, שאגב יש ממש מגמה בנוער חילוני, אם פעם כאילו האליטה החילונית הייתה הולכת לסיירות ולפיקוד כאילו בתחום של הלוחמה, ובאמת כאילו דברים מדהימים, אפילו אין לי מושג מה הם עושים שם, אז היום האליטה החילונית הולכת ל-8200 ולכל מיני יחידות, אני גם לא יודעת איך קוראים להם לכל היחידות האלה, אבל היחידות שאתה בסוף יוצא עם
משהו.
מה זה משהו? לא משהו. משהו, משהו, משהו. כן. עם משהו, משהו. כן? בסדר, כל הכבוד להם. לא, זה עדיין נתינה עצומה לעם ישראל, אין ספק. אבל רק לראות את המגמות האלה שאתה אומר, אני אתן, אבל אני רוצה לצאת משהו, משהו. לא רק לתת. כן. נכון, מה ש... א', ברור שכל התוכנית האלוקית אנחנו משתדלות, השיעור לא אמרנו את זה. נכון, אבל שהרב צבי יהודה אומר שהקדוש ברוך הוא מצמיח ישועה, ברור שכל מה שהקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות וגורם במציאות, זה כדי, ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה אדוני המלוכה. זו התכלית, בסדר? עכשיו, איך זה יקרה? תלוי בנו. את צודקת, כתוב את זה על ישמעאל. אני לא זוכרת עכשיו את הפסוק, אבל נכון כתוב שאם ישמעאל, אם ישראל יורדים מהמהות שלהם, מהבירור הרוחני שלהם, מהתפקיד שלהם, ישמעאל עולה כדי ללחוץ אותם. כל ספר שופטים זה המנגנון שלו, נכון? ישראל מתרחקים מריבונו של עולם, הגויים לוחצים אותם, אוי 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 אוי, צועקים לריבונו של עולם, מתבררת בחזרה המהות, הקשר, המשמעות, ויש שופט שמרומם אותם לעוד מדרגה, עד שהם מגיעים לספר שמואל. נכון? אבל את צודקת לגמרי שכל האנטישמיות הזאת היא לגמרי חלק מהתוכנית האלוקית. להגיד שככה הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יתנהל, אני לא יודעת, כאילו אני לא יודעת, לא לומדת קבלה, לא התחומים שלי, אני, יש לי איזה ניסיון לנחש שאני בטוחה שהוא היה רוצה שנהיה, שזה ייראה אחרת, שלא יהיה שואה ושלא יהיה פרעות ושלא יהיה צמחת תורה, כאילו שיהיה צמחת תורה, לא ככה, ושזה לא יבוא בצורה כזאת קשה וכואבת, זה בוודאי, כאילו נראה לי. אבל את צודקת לגמרי שכל ההתעוררות הזאת היא בסוף היא דוחקת אותנו לאיזה פינה ואומרת קדימה ילדים אם לא הבנתם בטוב תבינו בלא טוב כאילו תבינו בלהוציא את זה בדרך אחרת מכן לגמרי אבל זה מאוד כואב אנחנו לא רוצים שמעת? אם אפשר קצת יותר נעים אנחנו נשמח יש פה פסקה מאוד יפה בעיניי שהרב כותב באורות הקודש, שאני חושבת שהיא גם מלמדת אותנו גם על עצמנו, ולא רק על ההבנה של איפה עם ישראל נמצא. כאילו זה גם, אני חושבת שכל היופי הזה, כל היופי זה שאת כל הדברים האלה אנחנו יכולים לקחת גם לעצמי בפן הפרטי, כאילו על ההתרחשות הפרטית שלי, וגם בפן, באופן הלאומי. והרב כותב ככה, הקדושה אינה נלחמת כלל נגד האהבה העצמית. זאת אומרת שמה היינו חושבים? שזה סותר, נכון? הצדיקה שבתוכי אומרת, מה פתאום? את לא תקחי אוכל ראשונה מהצלחת, נכון? מהבופה. קודם כולם יאכלו, ואז את תקחי אחר כך. או אם עכשיו, מעשה שהיה כך היה, נרשמת לביקורת, וחברה שלך יש לה משהו, קרה לכם פעם?
היום,
לדוגמה. וחברה שלך, היא, יש לה משהו נורא דחוף, והיא באה ואומרת לך, תוותרי לי. אז את חייבת לוותר. זאת אומרת, האבא האמינה הראשונית שירל אומרת לנו, שאני מסתכלת על עצמי, ואני אומרת, אני לא יכולה לדאוג לעצמי. שהקדושה תגיד לי, מה פתאום? את האחרונה ברשימה. את לא יכולה לדאוג לעצמך. ועכשיו הרב מודיע לנו משהו אחר. בסדר, בוא ננסה להבין מה הוא אומר, ואז נחזור לביקורת. סתם, לא נחזור, אולי. הקדושה, אז הוא מודיע לנו דבר ראשון. הקדושה אינה נלחמת כלל נגד האהבה העצמית התבועה עמוק במעמקי נפש כל חי. למה הקדוש ברוך הוא תבע עמוק במעמקי נפש כל חי אהבה עצמית? זה נתון, נכון? הרב אומר לנו, במעמקי נפש כל חי תבועה אהבה עצמית. מה זה בכלל אולי נשאל? מה זה האהבה העצמית הזאת? אמונה בעצמי, מה עוד? את אומרת, בעומק של זה, זה אהבה שלנו להשם. איך את... נכון. אז את אומרת, נקודת התוך של אהבה עצמית, בעצם למה אני אוהבת את עצמי? כי אני אוהבת את החלק, כי בעצם אני מתחברת ככה לריבונו של עולם, אני מתחברת... כן, זה קל? לא. מעניין הפרדוקס הזה, לא. כאילו, למה שיהיה כל כך קשה לאהוב את עצמי? סך הכל יושבות פה בנות כאלה יפות, כאלה חמודות. לא? נכון? בסדר, אז מה? טבעי. אני יכולה אולי להתחבר למה שאת אומרת, אני לא בטוחה שכולם אוהבים את עצמם בקטע טוב. כאילו הרבה פעמים יוצא לנו דווקא משפריץ לנו החוצה אהבה עצמית שהיא לא באמת אהבה עצמית. כאילו שאני יכולה אולי לדאוג לעצמי, או לצעוק על מי שלא מקשיב לי, או לכעוס על מי שמועך אותי. אבל זה לא בטוח שזה נובע כי אני באמת אוהבת את עצמי. זה באמת, אני ממש מרגישה שהאתגר של הדורות האלה זה זה. כאילו זה אהבה עצמית אמיתית, עמוקה, באמת... בכיוון שקט של מה שאת אומרת, שאני מזהה את הפנים הזה, נכון? הרב חנני הרבה מדבר על זה, על המקום הזה שאנחנו מתחברים פנימה, פנימה לעצמנו ומסתכלים פנימה, ובסדר, ויש שם גם חסרונות, אני בן אדם, ככלות הכל. אל תדאגו, גם אני לא הגעתי אל המנוחה והנחלה. נראה לי שזה ממש עבודה של כל אחת עם עצמה, של באמת להסתכל פנימה ולהגיד, וואלה, חמודה שלי את, טובה, חמודה, יש שם הרבה מה לאהוב, ושאני אעשה את זה נכון, בסדר? שאני אעשה את זה טוב, שזה יצמיח אותי, שזה יחבר אותי פנימה עוד יותר, שזה יוכל להיות כוח, שקד אמרה, ואהבת לרעך כמוך, אחר כך אני גם רוצה שזה יהיה כוח שהוא מתפשט החוצה, המקום הזה של האהבה העצמית שלי. והרב מודיע לנו, היא תבועה עמוק במעמקי נפש כל חי. זה דבר בסיסי שאין יצור אנושי בעולם הזה שמגיע ללא, בסדר? ללא פוטנציאל פנימי אמיתי, נכון, מתוקן, לאהוב את עצמו. להיות, אפשר לקרוא לזה אמונה בעצמי גם, אפשר לקרוא לזה ביטחון עצמי, אפשר לקרוא לזה קבלה פנימית, אפשר לקרוא לזה, כאילו יש לה הרבה חברות. סליחה, לאהבה עצמית, והרב מודיע, יש לך את זה, בסדר? לכל אחת ואחת יש לנו את זה. אלא, שהיא מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה. אז מה הרב מודיע לנו? מה הוא אומר לנו בעצם? שבעולם שלנו יכולה להיות טעות, שאני עושה, אני אוהבת את עצמי, אבל בסדר הלא נכון, שבסוף מה זה גורם לי? זה מרחיק אותי מלאהוב את העולם, בסדר? זה דווקא נראה כאילו הקדושה תילחם באהבה עצמית. אני עושה אהבה עצמית בצורה שהיא מבלבלת אותי. היא גורמת לי לחשוב שזה דבר לא טוב, שאני צריכה להתרחק ממנו, שאני צריכה להילחם בו. ועכשיו הוא מסביר לנו איך נעשה את זה, איך האהבה העצמית תעמיד את האדם בצורה יותר עליונה. שכל מה שיהיה יותר אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם. אני יכולה להשתמש בטוש כמו מורה, אני אתלהב רגע טוב. אני אספר לכם סיפור. פעם, אמא שלי, אישה שכבר נפטרה, היא הייתה ניצולת שואה, ממש הייתה באושוויץ, והיא גרה, הייתה שכנה של אמא שלי בקרית גת. וכשהם עלו לארץ, היא עלתה לארץ, ובעלה, הם נפגשו פה בארץ באיזה קיבוץ בצפון, הם באו ממש חסרי כל, בלי משפחה, בלי כלום, כאילו ממש גמורים. והגיעו לארץ, והם עבדו באיזשהו קיבוץ, ואז הם התחתנו. וכשנולד להם, היו להם שני ילדים, וכשנולד הבן שלהם הבכור, היא פשוט לא הייתה מסוגלת, היא עזבה את הקיבוץ הזה, והיא אמרה, אני הבנתי, ולמה היא עזבה? היא אמרה, אין סיכוי שמישהו אחר מגדל את הילד הזה שלי, אני לא יכולה, אני לא יכולה, בסדר, אני יודעת, היא עבדה קשה, כאילו באמת הם באו לארץ, באמת הם זה, לא יודעת, זה יותר ממסירות נפש, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, כאילו לא היה להם חיים, הם רק בנו את הארץ, ככה, ממש, כפשוטו, מסביב לשעון, עם שעות שינה מאוד מאוד ספורות, רק כדי שהמשק הזה יצליח, ויהיה עוד נקודה על המפה בארץ ישראל. וכשנולד הבן שלה, היא אמרה, זהו, אני לא יכולה, זה בלה אותי. אין סיכוי שאני, שאיבדתי את כל עולמי, לא אשן עם הילד שלי באותו חדר. אני מבינה את זה שאם כל אמא תשען עם הילד שלה באותו חדר, אז יהיה פחות 20 ידיים עובדות במשק, אז צריך שאמא אחת תשען עם כל הילדים בחדר, מכירות את זה, את בית הילדים שהיה בקיבוץ. זה לא היה כי הקיבוצניקים היו קרים וחסרי רגש. זה היה מאוד מאוד הישרדותי, שהיה צריך גם לשמור וגם לעבוד וגם לבשל. והכל היה, זה אפילו יותר מהישרדותי, בסדר? זה ממש היה על הקצה הקיומי של ההישרדות. והם היו חיילים את זה, והיא אמרה עד כאן. וכל מה כאילו כשאני חושבת, קראו לה שר הגרעין. יהיה הגבות שלנו ועילוי נשמתה. זה כאילו היה ככה, בסדר? זה היה הכלל. וכשבאת, איך אני עומדת כמו מורה? יפה. צלמי אותי אורפה, סתם לא. לא, בגלל מצלמתי את אליו אורפה, אז לומדות חברותה. נכון? הכלל הוא כאילו בלה את הפרט. עכשיו, באמת הכלל היה חייב התמסרות מטורפת, כדי שעם ישראל יוכל לחזור לארץ ישראל. זוכרות, מי שזוכרת, אני לא מצפה שתזכרו, זה בסדר, זה לא בוחן. אבל באחת, למדנו איזושהי איגרת של הרב, שהוא כותב למי שמזמין אותו לאספת רבנים, והוא אומר לו, אין בכלל, אני לא זוכרת את הניסוח, אבל הוא עונה לו שם, אין לדור הזה, לחלוצים האלה, בכלל שום פניות, לחשוב איזה משהו על תורה, על משמעות, על ערך, על למה אנחנו עובדים את האדמה הזאת, על מה זה האדמה הזאת. זה כל כך סיזיפי, עוד יתוש ועוד ביצה ועוד גפן שתצליח לפרוח, וזה היה כל כך קיומי, עוד מטבע ועוד מטבע, רק שנוכל לקנות חיטה שלא תרכב לנו לפני שיבוא החור. באמת זה היה מאוד מאוד הישרדותי, וזה ככה, זה מה שהיה. הכלל בלה את הפרט, אין פרט. זה לא מעניין אותי מה את רוצה, את רוצה להיות מרפאה בעיסוק, את רוצה להיות אחות, את רוצה להיות מחנכת, מי זה מעניין? כפרה, לכי לרפת. כאילו זה לא מעניין אף אחד, חסר חובשת, היום תהיה חובשת, זה ממש לא רלוונטי מה את רוצה לעשות. וככה זה נבנה כשבאנו לכאן. ככה עם ישראל יוצא מהגלות, וזה מה שהוא פוגש. הוא פוגש את זה שאין אהבה עצמית, זה פשוט לא רלוונטי. תאהבי, עכשיו לא אוהבים את עצמך, לא אוהבים כלום. פשוט חיים מדבר לדבר עד שהעם הזה יצליח לעמוד על רגליו. והרב אומר, אנחנו עכשיו עושים תיקון. בשביל זה ההתעוררות המוסרית הזאת מתעוררת, כדי שנדע לעשות את זה הפוך. הכלל נבנה. העם הזה בנוי לתלפיות, באמת עם מופלא, עם כל כך הרבה אמת ותואר וטוב וישרות והכל נמצא בתוכו. ומתוך זה כל פרט צומח ומחזק את השורשים שלו. נכון? זה הרבה פעמים שואלים פה, למה זאת התפיסה הרוחנית של המדרשה, שכל כך הרבה לומדים פה על הכלל? כי המדרגה היא הפוכה, בסדר? אנחנו רוצים לבנות את זה ככה, שיש את הכלל, ועליו צומחת האהבה העצמית. וכל השורשים שאת מעמיקה, הם לא הולכים על, עבר, על, אוויר, על אוויר, בסדר? הם מעמיקים לתוך מי זה עם ישראל. מה זה השורשים העמוקים האלה של הכוחות האדירים האלה? אז אני מסתכלת על האבות, אז אני מסתכלת על אביגיל, אז אני אשת דוד המלך. אז אני, כל אחת תמצא על מרים פרץ, טוב? כל אחת תמצא על מי היא רוצה, ממי היא רוצה, או מכמה היא רוצה, לבדוק את ההשראה שלה ואת הטוב שלה. אבל הצמיחה היא כל כך עמוקה, נכון? אנחנו אומרים, תבואה עמוק במעמקי נפש כל חי. אבל זה קרה הפוך. כשבאנו לארץ ישראל זה קרה הפוך, ואת אני לא רוצה להגיד נזקים, אבל את העקמומיות אולי, בסדר? את איך שזה יצא, לא נכון. אנחנו משלמים היום, וזה באמת כואב. זה כואב, זה לא בלתי אפשרי לטפל בזה, אנחנו נצליח. וכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, וקורה דבר הפוך. לא יהיה ביסלי, אלא לא יהיה, תהיה קרפ על החם. זה יהיה אפילו יותר מרוג עלך, טוב? זה יהיה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, כי כל אחד, כמו שאנחנו רואים על הגיבורים שלנו שנהרגו במלחמה הזאת, או על הגיבורים שלנו שחיים ולוחמים במלחמה הזאת, שהם באמת אומרים, אני רוצה לחיות חיים למען הכלל. השמחה של עם ישראל, זה מה שמוביל אותי. החיים של עם ישראל, זה מה שמוביל אותי. על כל העולם, על כל ההוויה. טוב, רציתי להגיד עוד משהו, אבל כבר הפסקה, אז אני לא אגיד. אני אגיד אותו בפעם הבאה. אולי אני כן אגיד. טוב, לא, אני אגיד את זה בפעם. לא, לא יפה, צריך הפסקה, כל הזמן אומרים כל זה. אני צריכה להקשיב.
וואי, משקיע.
בעזרת, תודה לרב. אני לא מבינה איך הוא ידע את כל זה לפני שזה קרה. זה לא גאונות, זה רוח קודש. אני מבינה. אבל זה פשוט איזה נס אלוקים עשה לנו שהוא שם לנו את הרב קוק. באמת, מה הם עושים? באמת, באמת. זה כל כך מחזיר אותנו להאמין בכל הכוחות של עם ישראל. אני מרגישה שכאילו יש איזה דילוק כזה, כאילו הוא היה חבר של דוד המלך, של לא יודע, נכון? של כל הנביאים.
של האחרון.
כן, לא הכרתי את זה. בעזרת השם, תפוי לנו עוד הרבה טוב, עוד הרבה גדולים.